ברוכים הבאים למפת התלמוד. שירנו היום במציאת תת וו. השיר מפוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל קצת יותר מאמצע עמוד, אפשר גם לספור 27 שורות מלמטה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו בעל חוב גובה שבח. חילוק בין גבייה מלוקח למקבל מתנה. הנושאים האלו, גביית שבח ועוד גביות שונות, עסקנו בו רבות בדפים הקודמים. גופה, אמר שמואל, בעל חוב גובה את השבח. דיינו, אם יש מלווה שהלווה כספים ללווה, ואותו לווה מכר נכסים, קרקעות, אחרי שהוא קיבל את ההלוואה, ובבוא היום שהלווה חייב להחזיר את החוב, אין לו איך לשלם, המלווה, הבעל חוב, פונה ללוקח ואומר, אתה קנית שדה שהיה לי עליו שיעבוד. אם בינתיים, אחרי שהלוקח קנה את השדה, הוא גם השביח אותו, הבעל חוב, וראינו בשיעור הקודם, השביח זה כולל זיבול או בניית גדר, הבעל חוב גובה את השדה עם השבח. כך אומר שמואל. אמר רבא, תדע, הוכחה לכך שהוא גובה והלוקח לא יכול לדחות אותו בטענה אני השבחתי אותו, שכך כותב לו מוכר ללוקח. כך הלווה, שהוא גם המוכר, הוא מכר את השדה באחריות וכתב שטר מחר על כך, והנוסח מופיע, האחריות מופיע בשורות הבאות, 3-4 שורות בגמרא. השורות האלו בארמית, ענה איקום ואשפי, אני אמוד ואשפי, אני אשקית, ועדקי, ואתהר מכל עירור, ואמריק, זביני אילן, עינון ועמליהון ושבחיהון. כאן אנחנו מדגישים בקבקוף ושבחיהון. אני אפצה על השבח שיגבה ממך ידי המלווה, והיקום קדמך וצו יזבין הדנן, והמחיר הזאת היא נעשה ברצון, בהסכמה, וקביל אלוי, והמוכר מקבל על עצמו את האחריות הזאת. אמנם אנחנו לא תרגמנו כל מילה ומילה, רש"י אומר בדיוון מטר ואשפי, אשקית, ודומה לו על אר נשפה, ומתרגם על תואר שלוויה. ועד כי ממשיך רש"י, אטהר מכל ערעור, עינון ועמליון ושבחיון, וכיוון דעל מוכר הדר, מאחר שהלוקח יחזור על המוכר, על הלווה, לפיצוי אחרי שהוא מפסיד שדות, השדה שהוא קנה לטובת הבעל חוב, גבי שבחה בעל חוב מלוקח. רואים מכאן שהבעל חוב גבה את השדה עם השבח מהלוקח, וכל זה לוקח על המוכר. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר לרב חייא בר אבן לרבה, אלא מעתה מתנה, אדם קיבל מתנה, זה לא כתיב בי הכי, שלא כתוב הנוסח שראינו עכשיו. הנוסח שראינו עכשיו מתאים למחירה. מי שקיבל מתנה, ואותו מקבל מתנה השקיע במתנה, השביח את הנכס, ואין הנוסח הזה. מה זאת אומרת? זה אומר ש מקבל המתנה תיאורטית הוא לא חוזר לגבות את השבח שהוא הפסיד מהנותן מתנה. אז מאחר שכן, החינמי דלו תריף שבחה, האם זה מלמד שמלכתחילה הבעל חוב לא יגבה את השבח מזה שקיבל מתנה? ממי הוא קיבל מתנה? הוא קיבל מתנה מלווה שהיה חייב לאותו בעל חוב. בא בעל חוב, כמובן אם אין ללווה דהוא נותן המתנה איך לשלם, הבעל חוב יפנה להוא שקיבל את המתנה, אבל מאחר שאין הנוסח הזה של פיצוי עבור השבח שהוא הפסיד, כנראה שמלכתחילה בעל חוב לא גובה את השבח. אמר לי, החינמי, אם רבה עונה, נכון, הבעל חוב, כשהוא פונה למקבל מתנה, הוא לא גובה את השבח. שואלת רמה, וכי יפה כוח מתנה ממחר? האם יש כוח יתר לזה שקיבל מתנה שהוא לא נפרד מהשבח, בניגוד לקונה בעניין מחר שהוא כן? אמר לי, אין, יפה ויפה, נכון, יש הבדל. אנחנו נסתכל ברש"י, מתנה דלא כתיב בהכי, שאין אדם מקבל עליו אחריות מה שהוא נותן. נותן אותו, נותן מתנה, לא קיבל עליו אחריות מה יהיה אם הבעל חוב יגבה את המתנה מההוא שקיבל את המתנה. החינם ידיעים נותן לחסיו במתנה, לא גבי בעל חוב שבחה, הואיל ולא הדר על הנותן. לא רואים שהמקבל מתנה חוזר על הנותן מתנה לפיצוי או להשלמת השבח שהוא השקיע בו. ואז הגמרא שם, וכי הרש"י ממשיך, וכי יפה כוח מתנה בתמיהה. אז הוא ענה, רב ענה, יפה ויפה בדבר זה, וכיוון דלא הדר גבי לי, לא מפסיד לי במידי, דלא אפסידי לבעל חוב. ובשלמה גופה של קרקע, אנחנו מבינים שהקרקע עצמה אמלי, מי קבלתי? למה אתה קיבלת את זה כמתנה? מאין אגבה חובי? מאיפה אני אגבה את החוב שלי? הרי אני הבאתי לו כסף לפני שאתה קיבלת את זה כמתנה, היה לי שיעבוד על גוף הקרקע, אבל שבחה, אבל מבחינת השבח שהמקבל מתנה יצר, אמר לי, הוא יכול להגיד לבעל חוב, מה הפסדתיך, איזו הפסד אני גרמתי בכך שאתה לא תגבה את השבח. אמר רב נחמן, אנחנו חוזרים לגמרא, המתנית מסייע לי למור שמואל. ברייתא, שעוד מעט נראה מה הסיוע למור שמואל שבעל חוב גובה שבח, שאם אותו לווה מחר את השדה ללוקח והלוקח יצר שבח, ברחוב יגבה אותו. והונה חברין מוקים לה במילי אחריני, והונה חברינו הוא מעמיד את הברייתא במשהו אחר. והנה א', זה סיוע לשמואל, ואחרי המסגרת, אחרי שהוא נראה את הברייתא, מופיע ב' והוא נחברין וכו'. אומר הגמרא, דתניא, המוכר שדה לחברו והרי הוא יוצא מתחת ידו אותו, לפי ההבנה הראשונית שלנו השדה יוצא מתחת ידו של הלוקח, כשהוא גובה, כשהלוקח בא לגבות, גובה את הקרן מנכסים משובדים. הוא יגבה את הקרן מהלווה עצמו, ואם אין לו, הוא יכול לפנות ללקוחות של הלווה. ושבח גובה מנכסים בני חורין. מכאן אנחנו רואים שבעל חוב גבה את השבח מכוח זה הלוקח חוזר ללווה שהוא מכר לו את השדה לפיצוי על השבח. אז זה כמו שמואל שבעל חוב גובה שבח. והוא נחב ומוקים לה במילי אחריני, ולוקח מגזלן. אין כאן עניין של בעל חוב בכלל, אלא כמו שלמדנו בדפים הקודמים, גזלן, מי שגזל שדה, מחר את זה ללוקח, הוא בא הנגזל וטרף את השדה שלו מן הלוקח עם השבח, בטענה, הרי השבח, האדמה שלי גרמה את השבח. הוא בא הלוקח לגבות את השבח מן הגזלן. תניה אידך, המוכר שדה לחברו, והשביחה, והלוקח השביח את השדה, הוא בא בעל חוב וטורפה. כשהוא גובה, כשהלוקח בא לגבות, אם השבח יותר על היציאה, אם הוא הצליח בהשבחה, שהוא שווה יותר מהיציאה, דהיינו ההשקעה הכספי כדי ליצור את השבח, אבל השבח היה יצא יותר, נוטל את השבח מבעל הקרקע. המוכיר נקרא פה בעל הקרקע, אז אותו לוקח שבא לקבל פיצוי על הקרקע עם השבח שהוא הפסיד לטובת הבעל חוב, כשאותו לוקח בא לגבות, אם השבח יותר על היציאה, הוא יקבל את השבח מזה שמחר לו את הקרקע, הלווה, והיציאה מבעל חוב. ואם היציאה יתרה על השבח, הוא השקיע יותר ממה שהוא ראה בתור שבח, אין לו אלא הוצאה שיעור שבח מבעל חוב. אותו לוקח יכול לגבות כמות השבח עד, או שווי השבח עד, סליחה, הוא יכול לגבות את ההוצאות שלו שהם במקביל לשבח, אבל לא מעבר לכך, למרות שהוא השקיע יותר מהשווי של השבח. הגמרא, אחרי ששמענו את הברייתא הזאת, שואלת, והשמואל, וכאן אנחנו גם ממשיכים עם קושיה שמסומן פה כקושיה ארוכה, חמש שורות, והשמואל במאי מוקים לה. הברית הזאת, על מה מדובר? היא בלוקח מגזלן. קשיא רישא, מה שכתוב פה ברישא הוא בניגוד לשיטת שמואל. אמר שמואל, שמואל בדף י' ד' עמוד ב', אמר, לוקח מגזלן לת לי שבחה. וזה מחזיר אותנו לאותו סוגיה שהסברנו, שאז זה נראה כריבית. כי מה קרה? הגזלן בפועל לא מכר כלום, מכר אוויר, הוא מכר שדה שאינו שלו. אז הגזלן הוא קיבל סכום מסוים מאותו לוקח, נגיד הוא מכר, הגזלן מכר ב-100 שקלים, ואם הלוקח שהפסיד את השדה לטובת הנגזל היה מקבל פיצוי על השבח, אז הגזלן היה צריך לשלם לו 110 לדוגמה. אז הגזלן קיבל 100 ועכשיו מחסיר 110, זה דומה, זה נראה כריבית. אי בבעל חוב קשיא רישא וסיפא, אם מדובר במלווה בעל חוב שטרף השדה ובא הלוקח לגבות מהלווה, הרישא והסיפא של המקור הזה בעייתים לשמואל. ויאמר שמואל, בעל חוב גובה את השבח, וכאן כתוב שהבעל חוב הוא משלם ההוצאות. אז הגמרא עונה, אי בעייתים בלוקח מגזלן, ובשורה הבאה באמצע השורה כתוב אי בעייתים בבעל חוב. אז התשובה הראשונה היא בהתאם בלוקח בגזלן, שהמקור הזה באמת מדובר בלוקח בגזלן, כגון שיש לו קרקע. הסברנו בשיעור הקודם שאם מדובר בשלב הראשון, הגזלן מחר תמועת מזומנים. בשלב השני, שהלוקח בא לקבל פיצוי, הגזלן משלם לו בקרקע. אמרנו שסידור כזה הוא מותר, הוא לא בעיה של מחסי כריבית. אינמי, בשקנו מידו, שעשו קניין, הגזלן שהוא מכר את השדה, זה למענו גם בשיעור הקודם, שהוא עשה קניין עם הלוקח בכל מה שקשור לשבח. ואז מאחר שמיד הוא התחייב לפצות על השבח, אין כאן משום שכר המתנת מעות. אז שני הפתרונות האלו הם מהווה תשובה איך שהמקור הזה הוא לא מתנגש עם שמואל, כי נכון, שמואל אמר בלוקח מגזלן ללוקח אין לו שבח, זה בתנאים שהוא שילם 100 ומקבל מזומנים ללא קניין, מקבל מזומנים יותר מהגזלן שמחר לו. אבל אם אנחנו אומרים שהוא קיבל או קרקע כתשלום או עשה קניין, אין הבעיה של מחסי כריבית. כל זה אגב למדנו בשיעור הקודם. אי בעיית אימה בבעל חוב, שהמקור הזה מדובר בבעל חוב, ולא כאשר אמרנו מקודם ששמואל אמר שבעל חוב גובה שבח וזהו, וכאן ראינו שהבעל חוב בסופו של דבר צריך לפצות, להחזיר כסף לאותו לוקח. אז לא קשה. כאן בשבח אנחנו קודם נציין שיש פה פס כפול, והוא בא ליישב הביתה עם שמואל, וכאן בשבח אנחנו ממשיכים לעמוד ב' המגיע לכתפיים. כאן בשבח שאינו מגיע לכתפיים, מה זה שבח המגיע לכתפיים? מדובר בתבואה שגדלה, היא גבוה, כמו מגיע לכתפיים, אבל עדיין צריכים לקרקע. כך אומר רש"י בשורה הראשונה בעמוד ב', קרוב לקצר שעדיין צריכים לקרקע, ולו כפירות גמורים, ואין ברחוב גובה אותו בלא יציאה, לא גובה את זה ככה, אלא אם הוא גובה את זה הוא צריך לשלם ללוקח על ההוצאות שהוא השקיע כדי לגדל את התבואה. אז הברייתא שהבעל חוב משלם מדובר בשבח המגיע לכתפיים, והדין של שמואל שבעל חוב גובה בלי צורך לשלם בשבח שאינו מגיע לכתפיים. זאת אומרת התבואה עוד לא בגובה הזה, לא קרוב לקצר. שואלת גמרא, והא מעשי בכל יום, וכמה גביל שמואל אפילו בשבח המגיע לכתפיים? איך ניישב את זה? הנה שמואל מאפשר למלווה, לבעל חוב, לגבות גם בשבח המגיע לכתפיים בלי צורך לפצות. אמרנו מקודם שהברייתא שמדבר על צורך לפצות זה בשבח המגיע לכתפיים, אבל איך ניישב את זה עם העובדה ששמואל גובה, כלומר מאפשר לברחוב לגבות בלי צורך לשלם לפצות, גם אם מדובר בשבח המגיע לכתפיים? ואומר רש"י, והמעשים בכל יום דיני תורפי מקח באים לפני שמואל ומגביל לבעל חוב כל השבח עם הקרקע אפילו מגיע לכתפיים, כל זמן שצריכים לקרקע. הגמרא עונה, לא קשיא, הדמסיק בי כשיר ערה ושבחה, אם החוב הוא בשווי הקרקע עם השבח, אז הבעל חוב גובה ולא מפצה, לא נותן כלום. מה שראינו בברייתא שהבעל חוב משלם, the low masik bay ela kishu ara hachov hu kineged shovi akarka bilvad the yahiv le shvachei umesalik le asa balchov gove kol akarka umeshalem demei ashevach. נתעכב על מה שאמרנו עכשיו ונחזור עוד פעם. אם מדובר שבעל חוב מבחינת החוב שלו מספיק הקרקע בלי השבח הזה, השבח המגיע לקטעים, מה קורה? הבעל חוב בכל זאת הוא גובה את הכל עם השבח עם הקרקע, אבל מה הוא משלם ל לוקח, משלם לו פיצוי. עכשיו מה שאמרנו עכשיו הגמור אומר, הניחה זה בסדר, מסתדר שבחוב משלם את ההפרש, אבל זהו, הוא משלם הפרש. מה יכול להיות אחרת? יכול להיות אחרת שהלוקח יכול אולי ונראה שזה תלוי בשתי דעות בהמשך, למה שהלוקח יכול להתעקש, תשמע, לא מגיע לך את הכל, אני רוצה שתשאיר אצלי פיסת אדמה קטנה במקום שתפצה אותי במזומנים. אבל זה, אנחנו לא ראינו את זה, ראינו פה שבעל חוב הוא, נגיד, הוא אוחז בעגל, הוא קובע, הוא גובה את הכל ומשלם מזומנים, ואני, נראה לי שזה מה שכל אדם היה מעדיף, לשלם מזומנים ולא להיפרד גם מפיסת אדמה קטנה, הוא יוצא את הכל. אז אמרנו שהסידור הזה שבעל חוב משלם את הפרש, הניחה למען דאמר אי איתלי זוזי ללוקח, גם במקרה שללוקח שהוא זה שנפרד מהקרקע עם השבח, גם אם יש לו לעצמו מזומנים, לא מצי מסליק לי לבעל חוב שפיר. במילים אחרות, כמו שאמרנו מקודם, הבעל חוב מחזיק את ההגה לגמרי, דהיינו שהוא בא ללוקח לגבות את השדה בטענה שהרי יש לי שעבוד, הלוקח הוא צריך להיפרד מהשדה והוא לא יכול להציע לבעל חוב, תשמע, היה לך חוב נגד זה שמכר לי את השדה, קח כסף ותשאיר אצלי את השדה, הרי אני קניתי את השדה ממנו, תשאיר לי את השדה. לא. אז לפי המאן דאמר הזה, שנקרא לזה כך, בעל חוב ידו על העליונה, אז אנחנו מבינים מה שהסברנו מקודם, כשבעל חוב גובה את הכל כולל השבח, למרות שלגבי החוב שלו הוא לא היה ראוי לגבות גם את השבח, אבל הוא גובה באמת את הכל השדה עם השבח, והוא מפצה את הלוקח במזומנים. כל הסידור הזה מסתדר לפי המנדי אמר, שגם במקרה של הלוקח יש לו כסף, הוא לא יכול לשלם לבעל חוב ולסלק אותו מן הקרקע, אלא ממשיך הגמרא, ואנחנו כאן מגיעים ללב הקושיה, לכן השורות הבאות מסומנות כקושיה. אלא למנדי אמר, כי איתלי זוזי ללוקח, במקרה שללוקח יש מספיק כסף כנגד כל החוב שהבעל חוב בא לגבות כעת, מצי מסליק לי לבעל חוב, ונשתמש בדימוי שאמרנו מקודם שהלוקח ידו על העליונה, שהוא היה פוטנציאלי יכול לסליק את בעל חוב, קח את הכסף ותשאיר לי את הקרקע, נאמר לי, למה שהלוקח בזמן שה בעל חוב גובה את הקרקע עם השבח, ואותו סיפור שהשבח הוא מעבר לשווי החוב, למה שהלוקח לא יכול להגיד לבעל חוב את הדבר הבא? אילו הבו לי זוזי, הבו מסלקינך מכול הערים, היה לי כסף, הייתי מסלק אותך מכל הקרקע, הייתי נותן לך את הכסף כנגד החוב שיש לך על זה שמחל את הקרקע, ואם היה לי כסף לפי המנדירמה הזה ידו של הלוקח על היונה, הוא היה יכול לסלק את בעל חוב מכל הקרקע. השתדלק לי זוזי. עכשיו, שאין לי מזומנים, אבל אתה חייב לי, כי אתה גובה הקרקע משבח שזה מעבר לחוב. הבי גריבה דערה בערה שיעור שבחי. תשאיר לי פיסת אדמה קטנה שהוא בשווי השבח, שכפי שאמרנו מקודם, הפלחוב אינו זכאי לגבות את השבח מבחינת החוב. אז למה אמרנו מקודם, כשהבלחוב, כשמדובר בחוב שהוא נגד רק הקרקע בלי השבח, בכל זאת הבלחוב גובה את הקרקע עם השבח ומשלם מזומנים ללוקח, איך זה מסתדר עם המנדרמר הזה שלפיו הלוקח ידו על העליונה? למה הוא לא היה יכול לתקש, אל תשלם לי את ההפרש, אלא תשאיר לי חלק קטן מהאדמה שאתה בא לגבות, שהוא שיעור שווי השבח שאתה חייב לשלם לי? הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן, שהבלחוב גובה את הכל ומשלם את ההפרש, כגון שעשאו אפוטיקי. הלווה, כשהוא לקח הלוואה, הוא יחיד את האדמה הזאת, זה אפוטיקי, שהלווה אומר, מכאן תקבל הפיצוי, החוב, תשלום החוב שלך. הלווה עשה את האדמה הזאת אפוטיקי למלווה, והכל מודים בזו שבלחוב הוא קודם. תאמר לי, הלווה, אז שהוא לקח את הלוואה, אמר למלווה, לא יהיה לך פיראון, אלא מזו. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, וכך כתבנו, נתינת מעות, כשידוע מראש, דאינו יכול להשיג מטרתו. אחד, נתן מעות עבור שדה, שהכיר בה שאינו שלו. שתיים, המקדש את אחותו, נתן כסף קידושין לאחות שלו. מחלוקת רב ושמואל, רב הוא סובר מעות יש לו, אותו אח יכול לדרוש את הכסף שלו בחזרה, דהווה כפיקדון. שמואל, מעות אין לו, דהווה כמתנה. במבנה אנחנו מבליטים את הביטוי אדם יודע וכולי, שזה חוזר על עצמו בשורות הבאות. עכשיו הגמרא, הכיר בה איזושהי קונה, איזו לוקח, הכיר שאינה שלו, שהשדה שנמצא אצל המוכר הוא בעצם גזולה. אז המוכר הוא מוכר, איך אומרים? איך אני אומר? הוא מוכר אוויר. הוא מוכר שדה שהיא גזולה. אז זה הכיר בה שאינה שלו, ולקחה, ובכל זאת, הלוקח קנה את השדה. אמר רב, מעות יש לו שבח אין לו. בבוא היום שהנגזל יגבה מהלוקח את השדה, הקונה הזה יכול לדרוש את הקרן, מה שהוא שילם, אבל שבח אין לו. אם הוא השביח את השדה, זה הוא לא יכול לדרוש. רש"י כותב ממש בקיצור, אבל לאור הדפים הקודמים אנחנו יכולים להבין אותו. אומר רש"י, שבח אין לו שהקרקע, שקרקע זה אינו קנוי לו. ואנחנו הסברנו כבר בדפים הקודמים וגם היום, שבמקרה כזה הגזלן שקיבל נגיד 100 שקלים, אם הוא אמור לפצות על השבח, הוא יחזיר 110 שקלים. אז זה נראה כריבית, וכל זה נובע מכך שהקרקע לא היה קנוי למוכר הזה מעולם. בסך הכל זה נראה כאין הלוואה עם ריבית. ממשיך הגמרא, ושמואל אמר, אפילו מעות אין לו. אותו קונה שידע מראש הוא קונה שדה שאינו של המוכר, הוא לא יכול לדרוש אפילו הקרן. במאי כמפליגי, באיזו נקודה רב ושמואל חולקים, רב סבר, רב שומר מעות יש לו, אדם יודע שקרקע אין לו, וגם הוא נתן לשום פיקדון, הוא נתן את הכספים אלו בשם פיקדון, תשמור לי, וזה אומר שכעבור זמן הוא יכול לדרוש את הכסף שלו בחזרה, ונאי מלא לשם, לשום פיקדון, למה כל התקסיס הזה, למה שהוא לא יגיד, תשמור לי על הכסף? סבר, אותו לוקח במרכאות, הוא סבר, לא מקבל. האדם הזה הוא לא יקבל עליו, לא מקבל עליו שמירה. אז לכן הוא לא אמר לו באופן מפורש. ושמואל סבר, אדם יודע שקרקע אין לו. וגם הוא נתן לו שום מתנה. ולכן הוא לא יכול לדרוש את הכסף בחזרה. שאלה ונאי מלא לשום מתנה, למה שלא תגיד? אני נותן לך לשם מתנה. התשובה כסיף עליהם אותה, זה מבייש אותו לקבל מתנה. אז אותו נותן כסף, ידע מראש שזה יבייש אותו, אז הוא עשה את זה בצורה כזאת שהוא נתן כסף עבור שדה שהוא ידע שזה לא יישאר אצלו. הגמרא שואלת, והא פליגי בא חד הזימנה. אנחנו ראינו מחלוקת רב ושמואל סביב אותם נקודות בהזדמנות אחרת, אז למה יש צורך לכפילות הזאת? וזה בעצם התחלה של קושיה ארוכה. אתם יכולים לראות איך שזה מסומן בגמרות המסומנת של השס עוזר, 8-9 שורות דאיתמה, המקדש את אחותו. רב אמר מאות חוזרים, שמואל אמר מאות מתנה, רב אמר מאות חוזרים, אדם יודע שאין קידושים תופסים באחותו, וגם אבו נתן לשום פיקדון ונאמר לה לשום פיקדון, סבר אך סבר לא מקבלה מיני, היא לא תקבל את הכסף לשם שמירה, ולכן הוא לא אמר לשום פיקדון באופן ישיר ומפורש. ושמואל אמר מעות מתנה, אדם יודע שאין קידושים תופסים באחותו, וגם אבו נתן לשום מתנה, ונאמר לה לשום מתנה, כסיפה למילתא. אז השאלה נשאלה, הנה רב ושמואל חוקים עם, במקרה שאדם יודע שהמטרה בלתי ניתן להשגה ובכל זאת נותן כסף, מה מצב הכסף? רב אומר שהכסף הוא ניתן לשם פיקדון, ושמואל אמר לשם מתנה, אז למה אני צריך את הלימוד הזה באופן כפול? הגמרא עונה, צריכה, אני צריך לשמוע את שני המקרים. דעית מר בה, במקרה שאנחנו מספר נקוב ומספר אחד בעניין הכיר בשדה שאינו שלו, אז אומר הגמרא, בה כמה רב שמעות פיקדון, דלא עבדי אינשי דיאבי מתנות לנוחרה. נוחרה כמובן אדם זר. אז במקרה כזה הייתי חושב שרב יגיד שם הוא מעות פיקדון. אבל גבי אחותו אימא מודלי לשמואל, אדם שמקדש את אחותו מעביר לה כסף לשם גילושין, אולי רב היה מודה לשמואל שזה מתנה, הרי אחותו זה לא נוחה, זה לא אדם זר. ואיד מר בהך, אם היינו לומדים רק את המקרה השני, המקדש אחותו, בהך גם שמואל שהמעות מתנה, עבר בה במקרה הראשון שלא מדובר בקרוב אלא באדם זר נוחה, אימא מודה לרב. במקרה כזה אולי שמואל היה מאמץ את שיטת רב שהמעות הם פיקדון, צריכה, לכן צריכים ללמד גם שם שמואל סובר מעות הם מתנה. בין לרב דאמר פיקדון, בין לשמואל דאמר מתנה, היי אותו לוקח שקנה ממי שאינו שלו, קנה שדה גזולה, לארה במאי כנחית ופירות היכי אכיל, על סמך מה הוא ירד לאבד את השדה לאכול את הפירות? סבר, אותו לוקח חשב כך, ענה איכו לארה ואביל ואיכו בגבי כי איכי דהביקה אביל איהו, אני ארד לשדה, יכול לטפל כמו שהוא עשה, תל שמחר לי. ולחיאתי מרדע רק שבעל השדה יבוא, זוזי נעבו הכסף ששילמתי לרב דמר פיקדון פיקדון, לשמוד עם המתנה, מתנה. בשבועות הבאות הגמרא פוסקת כמה סוגיות שעסקנו בהן בשיעורים הקודמים. אמר רבה, הלכתה, במקרה של מכירת שדה ונמצאת שאינו שלו, מה מקבל הלוקח מבחינת פיצוי? אז רבה פוסק, יש לו מעות ויש לו שבח, הלוקח יכול לקבל פיצוי על הקרן ועל השבח, ואף הפי שלא פירש לו את השבח. זה דבר שנגענו בו שם ביוד דלת עמוד פט, למרות שהמוכיר לא פירש שהוא יפצה על השבח, הוא יקבל את זה בכל מקרה. ורשי כותב מימוד, ואף הפי שלא פירש ולט לנדשמו דמר שבח, צריך למלח, צריכים להתייעץ על זה, האם אתה רוצה שיהיה אחריות על השבח, כן או לא. לא, לפי זה, גם אם הוא לא פירש את השבח, יקבל פיצוי על השבח. ממשיך הגמרא, הכיר בה שינה שלו ולקחה, מה שלמדנו מקודם. מעות, יש לו שבח, אינו זה כמו רב, וכי לפי שמואל במקרה כזה אפילו מעות, אפילו על הקרן אין לו, כי הוא סבא מעות מתנה, אבל הגמרא לא פוסקת ככה. וכך אומר רשי, ואף על פי לא, אני לא, אין צורך רשי כעת, נתקדם בגמרא. ומה עוד נפסק כאן להלכה? אחריות טעות סופר הוא. אם יש שטר ולא כתוב בו אחריות, יש אחריות, בין בשטרי הלוואה, בין בשטרי מקח וממכר. וכאן רשי אומר, ואחריות טעות סופרו, ולט לן דשמואל, דמר שיעבוד, נתינת אחריות צריך נמלח, צריכים לשאול האם אתה רוצה שנכתוב או לא. כי לפי שמואל, חיסרון אחריות בשטר הוא מכוון. כאן הגמרא פוסקת אחרת. בא מיני שמואל מי רב. חזר ולקחה מבעלים הראשונים מהו. וכאן אנחנו נפנה לשלהם ללמוד הנושא. גזל שדה ומחרו, הגזלן מחר את השדה ללוקח, וחזר הגזלן וקנאו מבעלים הראשונים, מהו קנה מהנגזל. לפי רב, קניין זה אבי כאילו הלוקח עצמו קנאו מהבעלים. מחלוקת אמוראים לטעם דין זה. ורשי בדיבור המתחיל מהו, כשמדובר באותו גזלן שהוא מחר ללוקח, ואחר כך הוא הגזלן משלם מחיר הקרקע לנגזל. מה הוא אומר רשי? להיות במקום בעלים, כאילו לקחה אחר ויוציאה מיד הלוקח. עכשיו הגמרא, פעם מיני שמואל מרב, חזר ולקחה מבעלים הראשונים, מה הוא? הגנב עצמו שילם לנגזל לאחר שהגנב מחר ללוקח. מהו? האם אותו גזלן הופך להיות כאחיר והוא יוציא את השדה הזה מהלוקח, ממי שהוא מחר לו? אמר לי רב עונה, מה מחר לו ראשון לשני? כשהגנב מחר ללוקח שלו, מה הוא מחר לו? חוץ מהשדה, מה הוא מחר לו? כל זכות שתבוא לידו, כל זכות, כל כוח שיגיע לידו של הגזלן, זה עובר ללוקח. במילים אחרות, הגזלן שהוא שילם לנגזל עבור הקרקע, הוא קנה את הקרקע כדי שתהיה מקוים בידי הלוקח. מה הייתה, מה? למה כך? למה בקניית הקרקע זה הגזלן מהנגזל אומרים שהוא עשה כך כדי שיהיה מקוים ביד הלוקח? אז יש כאן שתי גישות. מור זוטרה אמר, ניחלי דלא נקרא גזלנה. זה נוח לו שלא ימשיכו לקרוא לו גזלן. רב אשי אמר, ניחלי דלקו והם נוטי. זה נוח לו שהוא יחשב כאדם אמין. שואלת הגמרא, מהי בינאיו? וכאן אנחנו רואים מעוין, בשוליים למטה כתבנו בתחת הכותרת מבנה, איקה בינאיו, ניסיונות למצוא חילוק בין שתי דעות המורים בטעם דינו של רב. אז הגמרא ממשיכה, איקה בינאיו, הבדל בין דלא ניקי גזלנה מול דלקו בהמלותי, דמית לוקח. אני מדגיש, זה ניסיון, אבל הגמרא תדחה את זה, ובתת זיין עמודה לך, אתם יכולים לראות בשורות הראשונות עוד מעוינים, עד שנגיע למשהו יכול להיות הבדל בין ההסברים האלו. אז אמרנו עכשיו, הבדל יהיה תמיד לוקח. לאחר שלקחה הגזלן מהבעלים, כפי שאמרנו קודם, הגזלן שילם לנגזל עבור הקרקע, והגזלן בא להוציאה, כביכול להוציאה מהלוקח, והלוקח מת. מן דרמר, ניחלי דלא לקרי גזלנה. כל הסיבה שרב אמר שהקרקע יישאר ביד הלוקח, כדי שהלוקח לא יקרא לזה שמחה לו גזלן. אנחנו ממשיכים לדף תת זיין. המתלי, הלוקח עצמו מת, ולכן אין סיבה שהגזלן ששילם בינתיים עבור הקרקע, שהוא לא יוציא את הקרקע מידי יורשי הלוקח. אומר רש"י בשורה הראשונה, המתלי לוקח, ומי יחרפנו עוד, מי יזלזל בו לקרוא לו גזלן, הרי זה שקרא לו גזלן מת. אני קורא עוד פעם, ומי יחרפנו עוד, הוא כך, לא נתכוון לזה אלא להעמידה בידו בחייו של הלוקח ולא לחם אותו. ובמקרה כזה, לפי ההסבר דלא ליקי גזלנה, הגזלן הזה ימשיך להוציא את הקרקע מידי יורשי הלוקח. אומן דיאמר ניחא לי דליקום בהמותי, שכל מטרת הגזלן בזה שהוא קנה מיד הנגזל, כי הוא רוצה לעמוד בנאמנות, והדיבני נמי ניחלי דליקום בהמנותי, גם לגבי בני הלוקח נוח לו שהוא יחשב אדם נאמין. שואלת כמו סוף סוף, כאולי בני לוקח גזלנה, לפי ההסבר הראשון שלא לקרוא אותו גזלן, גם אם מת הלוקח, עדיין הם יחרפנו, הם יזלזלו בו, והם יקרו לו, אם הוא ייקח את השדה מהם, הם בני הלוקח יקרו לו גזלן. אז גם לפי ההסבר, דלא ליקרי גזלנה, השדה יישאר בידי בני הלוקח. אז לפי שתי השיטות, ההסברים האלו, עניין של לחשב אדם אמין, שלא, גם שלא יקרו לו גזלן, אין הבדל בהסברים. אם חיפשנו הבדל במקרה שמת לוקח, אין הבדל. בשני המקרים הקניין, הקנייה מצד הגזלן מהנגזל, בעצם המטרה שלו שישאר ביד בני הלוקח. אלא איקה בינאיו, הבדל בין ההסברים, דמית גזלן, הגזלן עצמו מת ובני הגזלן באים, מאחר שאביהם קנה את השדה מהנגזל, בני הגזלן באים להוציא מידי הלוקח, מזה, מידי זה שהאבא שלהם מכר לו את השדה. מן דאמר ניחלי ליניש דלא ליקו גזלן המתלי, זה שהיו קוראים לו גזלן הוא מת, אז לפי זה בני הגזלן ירצו לקחת את השדה מיד הלוקח. למד אמני חלי דלקו מהמנותי החינמי, לפי ההסבר שאדם רוצה שיחשב אמין, גם במקרה כזה אף אגב דמית, למרות שהגזלן עצמו מת, ניחא ליה דלקו מהמנותי, הוא רצה להשאיר, נקרא לזה מורשת שמה? של אמינות. רש"י כותב דלקו מהמנותי אפילו לאחר מיתה, ולפי זה בני הגזלן לא יוציאו את השדה מיד הלוקח. שואלת כמה, סוף סוף קראו לבני הלוקח, שלפי הוקימת הזאת הוא עדיין חי, אם הבנים של הגזלן יוציאו אותו את השדה מידו של הלוקח, הוא יקרא לבנים בני גזלנה. נמצא שלאחר מותו עדיין קיים העניין הזה של זלזול ומחריפים אותו, ולכן גם כשמדובר בבני הגזלן הם לא יוציאו את השדה מיד הלוקח. אז גם בעניין של דליקו במותי וגם בעניין של הזלזול אין הבדל. אם אנחנו ניסינו להראות שיהיה הבדל במקרה של הגזלן מת, אין הבדל. אלא איקה בינאיו, יש עדיין הבדל בין ההסברים, דיעבה במתנה. אותו גזלן שבסוף קנה מן הנגזל, הוא לא מכר ללוקח, אלא הוא נתן את השדה כמתנה למקבל מתנה, ואחר כך הגזלן הזה הלך לבעלים לקנות ממנו את השדה שהוא גזל. מה דמר ניחלי דלקום בהמנותי מתנה נמי, ניחלי דלקום בהמנותי, גם במקרה כזה הוא שנתן את המתנה רוצה שהוא יחשב אדם אמין. מאן דאמר ניחלי דלא ניקו גזלנה, לפי ההסבר הזה שאדם קונה מהנגזל כדי להעמיד את השדה בידי הלוקח, כדי שלא הלוקח יקרא לו גזלן, אמרי פה מהי גזלינה מנח, אני לא גזלתי כלום, אתה לא שילמת לי כלום, נתתי לך את השדה כמתנה, ועכשיו אני רוצה בתור אחד שקנה את השדה מהנגזל, אני רוצה את השדה בחזרה, ואני חוזר עוד פעם, אני לא גרמתי לך שום הפסד. תוספות בראש העמוד, מאי גזלינא מנח, ואם תאמר וכי מכר נמי, מאי גזלו, והלא צריך להחזיר לו מעותיו. איפה יש גזל גם אם מדובר בלוקח? ויש לומר במקום מקום יקרנו גזלנה כל זמן שלא יפרע לו. ושוב פעם, זה בניגוד למקרה שמדובר במקבל מתנה, שאין פה שום צורך לפצות אותו. כעת אנחנו רואים משולשים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו קניינים ופעולות שעשה גזלן הקשורות לקרקע שגזל, האם יש בהם כדי להעמידה בידי הלוקח. הגמרא פשיטה זבנה אורתה לשון ירושה ויבא במתנה לאו לאוקמה קמי לוקח קבאי נפלה לי בירושה ירושה ממילאי ולאו איהו כתרח אבטרי. במקרים האלו פשוט שהקרקע שאותו גזלן מחר לא יישאר בידי הלוקח. נסתכל ברשי, זבנה אורתה ברשי דיבור המתחיל זבנה אורתה עם קודם שלקח מן הבעלים, אותו גזלן שדיברנו עליו עד עכשיו, אם לפני שהוא קנה מהנגזל חזר ומכרה לאיש אחר לבד מן הראשון, זה הפירוש של הזבנה, הוא מכר את השדה למישהו אחר או הורישה לאחד מבניו או יהבה במתנה ואחר כך לקחה אי ודאי איגלי דעתי דלב לאוקמי כמי לוקח ראשון ביי. רואים ברור שאין לו אינטרס להעמיד את השדה באותו לוקח ראשון, ולא ניחלי דלקום במנותי שרי מחר לשני, רואים שהאדם הזה לא כל כך מעוניין בשמירת האימון נאמנות שלו בעיני אחרים. נמשיך ברשי, נפלה לגזלן בירושה שמתחילה גזלה לאחד ממורישיו ומת הנגזל, ירושה ממי להביה והה לקה למימר. במקרה כזה אין מקום לומר ניחא לי דלקו בהמנותי, שהקנייה שלו מהנגזל הוא כדי לשמור על שם טוב. במקרה כזה לא שייך העניין הזה דלקו בהמנותי. אותו גזלן שכעת יורש את השדה תהה לא תרח אבטרה דנימה גלי דעתי דניחה לדלקו, שבניגוד לאותו גזלן שתרח לקנות את השדה מן הנגזל כדי להעמיד את השדה בידי אותו לוקח, זה לא שייך למקרה כזה. הלכך הווה כיורש דאלמה וחוזר וטובה, הוא יכול לפנות ללוקח ונותן מעות ללוקח ויתן בחזרה את הכסף שהלוקח שילם לו, הוא יחזיר לו את המעות, אבל הוא יכול להתעקש לקבל את השדה. בל נשכח שהמחירה ללוקח היה אז מחירת אוויר, הוא בחר דבר שלא היה שלו. אנחנו חוזרים לגמרא, אולי ביחד נקרא את השורות שקראנו מקודם, עכשיו יש לנו את ההבנה שרכשנו מרשי. אני קורא עוד פעם מהמשולש הראשון, פשיטה המקרים האלו, זבנה, שהוא מכר את זה ללוקח שני, אורתה, הוא ריש את זה לאחד מבניו, ויבא במתנה, או הוא נתן את השדה הזה למישהו אחר, ואחר כך הוא פנה לבעלים לנגזר וקנה, לאו לאוקמה קמי לוקח ביי, לא היה לאדם הזה עניין להעמיד את השדה בידי הלוקח הראשון. נפלה לי בירושה, ירושה ממילא היא, ולאו איהו כתרח הבטרה, ושוב, כמו שראינו ברשי, במקרה כזה, הוא יכול לגבות את השדה מהלוקח, ויתן לו כסף, הכסף בחזרה. עכשיו, שאלה. גבי, איהו בחובו. הגזלן הזה, שגזל שדה מהנגזל. אותו גזלן היה חוב לגבות, היה לו חוב לגבות מהנגזל. אומר רשי, גביי בחובו, לאחר שגזלה הוא מחר לו, הוא בא לו אצל נגזל ואמר, הגבי לי בחובי, בחוב, כלומר שהנגזל היה חייב לשלם לגזלן, קרקע שגזלתי, הקרקע שאני גזלתי ממך יהיה תשלום החוב שאתה חייב לי. אז, ואז אנחנו רוצים לדעת, במקרה כזה, האם השדה יישאר בידי הלוקח, אותו אדם שהגזלן מחר לו קרקע הזה. איזו קרקע? קרקע שכעת הגזלן פונה לנגזל בבקשה או בתביעה, תביא לי את הקרקע הזה כתשום החוף שאתה חייב לי. אז ממשיך הגמור ואומרת, חזינה, אנחנו בודקים, אי איתלי ערה אחריתי, אם לנגזל שהוא חייב לשלם בגלל חוב חיצוני לגזלן, אם יש לנגזל הזה עוד קרקעות, ואמר והגזלן התעקש, אי באינה, אני רוצה את הקרקע הזה כתשלום חוב, אותו קרקע שאני גזלתי ממך, אני רוצה אותו כתשלום החוב שאתה חייב לי. למה הוא התעקש דווקא לקרקע הזה, למרות שלנגזל היו עוד קרקעות? לאוקמה קמי לוקח קבאי, זה היה מטרה של הגזלן, שהקרקע יישאר בידי הלוקח, ואילו אם לנגזל אין עוד קרקעות, רק את זה, והגזלן מצפה שהנגזל ישלם לו את החוב, זוזי הוא דבאי אפוי, הוא סך הכל רצה תשלום החוב, ולא עניין אותו במקרה כזה להעמיד את השדה בידי הלוקח. יבא ניהלי במתנה, מה יהיה הדין לגבי השארת הישארות השדה בידי הלוקח, אם הנגזל נתן את השדה, אותו שדה גזולה, לגזלן במתנה? פליגי בר אבחה ורבינה, אחד אמר מתנה כירושה דהה ממילא. לא, זה לא, זה כמו הסיפור לעיל בניין הירושה, אין כאן איזושהי מאמץ או תלחה מצד הגזלן, ולכן לא נאמר שזה, שהמטרה או בקבלת השדה הזה כמתנה הוא לשם העמדת השדה בידי הלוקח. אין כאן תלחה מצד הגזלן. ואחד אמר מתנה כמחר, תאי לב תתרח וארצי קמי, לא הווה יבלי מתנה. מתנה זה לא בא סתם, זה בא בגלל שהמקבל מתנה עשה איזושהי מאמצים, היטיב איזו הטבות לאותו נותן מתנה כדי לקבל המתנה. אז הגמרא אומרת שאם לא היה מקבל המתנה תורח ועושה הטבות לאותו נותן מתנה, לא היה נותן מתנה. להכי תורך וארצי קמי, כי איך ידליקום בהם נוטי. ובמקרה הזה אותו גזלן שקיבל מהנגזל השדה כמתנה, כנראה זה תוצאה מכך שהגזלן תרח לעשות איזו טובות לנגזל, דיינו הנותן מתנה, וכל המטרה של הפתירחה הזאת מצד הגזלן כדי שהשדה יישאר בידי לוקח. הגמרא שואלת, ועד אימת, עד מתי ניחלי דלקום באמנותי? וכעת רשי, ועד אימת ייקחן המבעלים הראשונים דאמינן דמישום וניחלי דלקו באמנותי לקחה. עד איזה שלב, איזה זמן, כמה אנחנו אומרים שהפעולה הזאת מצד הגזלן, הקנייה מהנגזל, כל זה למטרה שהוא ייחשב אדם אמין. אמר רב הונא, וכאן אנחנו נראה שלוש דעות. אמר רב הונא, עד שעת המדע בדין. חייב הרב אמר, עד דמטה אדרכת לידי. רב פאפה אמר, עד דמתחלן יומי אחוזתה, כדי להבין את כל אחד מהשיטות האלו לפני לרשי. הדעה הראשונה של רב הונא, עד שעת המדע בדין, אומר רשי, עד שיתרפוה מן הלוקח ויעמידהו בדין. כל זמן שהבדין לא פעל כאילו לטובת הנגזל, כל זמן שלא טרפו את השדה מן הלוקח, הרי הלוקח מחזיק שדה גזולה, אז כל זמן שלא טרפו את השדה מן הלוקח ולהעמיד אותו בדין, אז אנחנו אומרים שכל פעולה מצד הגזלן, כמו שהסברנו מקודם, זה כדי להעמיד את השדה בידי הלוקח. אבל מי שעמד ברשעו עד שעת עמד הבדין, גלי דעתי, זה מראה, זה מגלה לנו זה לא מאמן הוא, שהאדם הזה הוא לא אמין, ולא, ואם לקחה אחרי כן לבלוק מי כמי לוקח בי, ואם הוא קנה, אם הגזלן הזה קנה אחר כך, אחרי אותו עמד הבדין, את השדה מהנגזל, זה לא במטרה שזה יישאר בידי הלוקח. השיטה השנייה, זה נגיד יותר זמן, גם אם היה עמד הבדין, עדיין אפשר לומר שקניית השדה מצד הגזלן מהלוקח, מהנגזל, זה כדי להעמיד את זה בידי הלוקח, חייב הרב, הוא אומר, עד דמטה אדרכת לידי, אומר רשי, עד שחייבו בדין לפרוע ללוקח מאותיו, ועמד במרדו עד שכתפו פסק דין. נכון, היה עמד בדין ואמרו לגזלן תפצה את הלוקח, והוא לא שיתף פעולה, הוא עמד במרדו עד שכתפו פסק דין ונתנו ללוקח על נכסיו של גזלן, שבכל מקום שימצאים יחזיק בהם, והיינו 90 יום לאחר המדע בדין, כדאמרו הנה בגוזר בבטר במסכת בבא קמא. אז כפי שאמרנו מקודם, השיטה הזאת של חייב ברב, הוא נותן יותר זמן להחשיב את קניית הגזלן מהנגזל כמאמץ או תלכה להעמיד את השדה בידי הלוקח. וממשיכים ברשי, שיטת רב הונא והפאפה, עד דמתחלן יומא דאחריזתא, לאחר שמצא זה קרקע משל גזלן, כמו שקראנו ברשי מקודם, שביתים כתבו פסקים שהוא יחפש בכל מקום קרקע של הגזלן. לאחר, עכשיו אנחנו בשלב יותר מאוחר, לאחר שמצא זה קרקע משל גזלן, הוא בא לביתים והן מכריזים שכל מי שרוצה לקנות קרקע יבוא ויקחנה. כן, אמרו בערכין שום היתומים 30 יום, יש סדר לאותו החזה, יש זמן שלוקח אותו החזה, אז עד שמתחיל אותם ימי החזה, אנחנו אומרים שהגזלן שלוקח מהנגזל זה כדי להעמיד את השדה בידי הלוקח. עד כאן שיעורנו להיום.